הנושא של זמירה. כן? אז רק עשיתי קצת איזו הקדמה על הנושא של הזמירה. צריך לדעת קודם כל בלכות שמיטה. יש דברים שאסורים מן התורה, יש דברים שאסורים דרבנן. מלא ההשלכות הם כל דברים שעושים אותם לא ממש באופן ישיר לפירות עצמם או לירקות עצמם. אז ברגע שזה דורייתא, זה לא כל כך מועיל, בגלל שאחר כל זה מלאכה דורייתא, מלאכה דורייתא מאוד מחמירה. אבל אם זה מלאכה דרבנן, אז קצת יש יותר קולות שנדבר עליהן בעזרת השם בהמשך. בפסוק שמדברים על זמירה, אז הפסוק מדבר לכאורה על כרם. כתוב התורה בכרמך לא תזמור. אז לכאורה מדייקים את הפסוק, אז הפסוק מדבר דווקא על כרם, דווקא על יין, זאת אומרת דווקא על גפן. גפן יש בו איסור של לזמור. מה שאין כן בשאר הדברים, לכאורה מהפסוק, אין את האיסור של זמירה. מה זה בכלל הנושא של זמירה? אז קצת ראיתי פה שבאמת מביאים פה בהערות, מביאים פה את קצת את הידע החקלאי של מה עושה הזמירה. זה פה מתאר ככה. הוא אומר שיש לאילן, יש לו גזע. הגזע של האילן, מתוכו יש עיניים. העיניים האלה, ככה הוא מגדיר אותם, הם בעיקרון מכל עין אמור לצאת ענף. מכל עין אמור לצאת ענף. סוף הענף הוא המגדל של הענף. זאת אומרת שהענף יוצא, אז החלק שיצא החוץ הראשון, הוא החלק שהחיי הוא המתפקד על הפעולה של הגידול של הענף. קוראים לזה בלשון שלהם, קוראים לזה אמיר. האמיר הוא המגדל, הוא כאילו השולט על הגידול של העץ. עכשיו, באמיר יש חומר שהם קוראים לו, החומר הזה קוראים לו אוקסין, אוקסין. החומר האוקסין הוא דווקא גורם הפעולה הפוכה. הוא גורם שהעיניים לא יוציאו עוד ענפים. זאת אומרת, הוא שולט על הענף שלו, את הענף שלו הוא מגדל, אבל הוא, החומר הזה מפריש חומר שלא נותן לגזע להוציא עוד ענפים. אז מה הם עושים? הם רוצים לעשות שיהיה עוד ענפים, אז מורידים את הראש של הענף של העץ, ואז על ידי זה החומר הזה מאבד את הכוח שלו לכמה זמן, ואז העץ יכול להוציא עוד ענפים ועוד ענפים. אז יצא פה שברגע שאנחנו גוזמים את העץ, גוזמים את הענפים, אנחנו עושים פעולה ישירה שעל ידה, גודלים עוד ענפים, גודלים עוד פירות, גודלים עוד ירקות, הכל גודל. למה? בגלל שעל ידי החיתוך שאדם חותך, אז הוא עושה פעולה ישירה באילן. זה פעולה שישירה. זאת אומרת, פעולה ישירה שבן אדם עושה כדי שיגדלו עוד פירות, זה ודאי עשו.
זאת אומרת, כשזה קרוב לגזע?
עוד פעם?
כשזה קרוב לגזע, זה הנקודה שלו?
עוד שנייה נגיע, אם קרוב לגזע הזה, זה בגפן.
אמרת שזה מתחיל, לא?
אני אומר שהענף יוצא, אז החלק הראשון שמתחיל, שיוצא, הוא החלק שקוראים לו האמיר. עכשיו, אם אדם הוא גודל, החלק הרחוק הוא החלק של האמיר. עכשיו, מה הם עושים? הם גוזמים את הענפים, ועל ידי זה, זה גורם שיתרבו עוד ענפים. אז אם הוא עושה את הפעולה של הגיזום לצורך גידול עוד ענפים, זה פעולה שוודאי אסורה בשמיטה. ולמה? כשבן אדם עושה את הפעולה הזאת, אז אסור לך לעשות דברים שיגדול, להצמיע. מותר לך לעשות דברים ששומרים על האילן.
לקיים
זה מותר. גם אם נראה אם זה מותר לגמרי או לא, נדון על זה בהמשך, אבל לקיים את האילן זה באמת מותר. זה הכל בהנחה, רבותיי, שאנחנו מדברים על כל האילנות. אבל אם אנחנו לפני דקה דיברנו שיש דיוק בפסוק, שהפסוק מדבר דווקא על גפן, והוא לא מדבר על שאר אילנות, לכן יש פוסקים שבאמת רוצים להגיד שהאיסור מדאורייתא הוא רק במה? רק בגפן. אבל בשאר אילנות אין את האיסור דאורייתא, זה רק איסור דרבנן. ברמב״ם כותב את הכרם בכל האילנות. יש פוסקים שלמדו בדעת הרמב״ם כמו הפשטות, שהכוונה כרם בכל האילנות. זאת אומרת שמה הכוונה? שגם שאר אילנות זה דאורייתא. אבל יש פוסקים שרצו ללמוד בדעת הרמב״ם שלא, שהרמב״ם מתכוון לומר שהאיסור שייך גם בכל האילנות. אבל איזה איסור? לא איסור דאורייתא, אלא איסור דרבנן. אז זה קודם כל הקדמה קצת להבין מה זה הזה. בגפן כאגב, מה הם עושים? לוקחים ענף, שותחים אותו באדמה, כמה שיותר הם חותכים אותו סמוך לאדמה, ככה הגזע שלו קצת יהיה יותר רווה, ואז מלא הגפן יהיה יותר חזק, ובגפן הם מתערבים בלי סוף. זאת אומרת, מי שיסתכל בסוף החורף, הם גוזמים אותו ממש עד הסוף את הגפן, כי כמה שיותר גוזמים אותו, זה בשביל להביא אותו לפעולה שהוא יוכל יותר לתת פירות, שהפירות יהיו יותר משובחים. זה בנושא של האילן.
גם בבר יש את זה. גם בבר יש עיניים וידו שיושבתי מרדים בבר, חוצה את זה לא יודע.
נכון, גם שם יש נידון.
כן,
אז זהו, מה שאתה אומר זה מדויק, כלומר, נדבר על זה מה קורה בפרחים.
אדם קוצר את הפרחים, הוא יש בקצירה כי הוא רוצה את הפרחים אליו, אבל יש כמו שאת אומרת, שיש את הפעולה שעדי שהוא קוצר, ככה זה יגדל יותר מהר. עוד הוא מביא, יש את ה... הוא כותב את הצמח גת. גת. אז הוא אומר שגם בגת, הוא כותב את זה עם קוף, זה קוף או גימל?
גימל.
אז הוא כותב את זה בקוף. אז שם הוא כותב ששם זה ממש מדהים. כמה שאתה חותך אותו, תוך שבועיים. אומר, תוך שבועיים. זה בקוף.
הרב מתעקש ומסיב בגת.
כן. אז שם הוא אומר שתוך שבועיים, חותכים את זה, תוך שבועיים גדל חדש. אז יכולה נגיד שגם עכשיו הרגע שאתה מחותך, אתה עושה מטרה בשביל לגדל חדש, כי ככה זה... אז הוא אומר, לא, מה פתאום, ברגע שאני מתכוון, אני מתכוון לקחת את הדברים אליי, אני לא מתכוון לזה. אז אני רק רוצה להגיד את ההגדרה. יש לנו, ההגדרה היא, יש לנו דברים שהם להקום אילן, זאת אומרת, לחזק את האילן, ויש דברים שאנחנו עושים אותם שמה, שממש פעולה ישירה לפירות. סיכמנו, דבר שפעולה ישירה לפירות, ודאי שעשו. ודאי שעשו, זה אין שום יותר. דבר שהוא לא פעולה ישירה, אלא שהוא פעולה רק בשביל שהאילן לא יארס, או כל מיני פעולות אחרות, שנגדיר אותם עוד מעט בהמשך, זה באמת מותר. הנפקמינות שאנחנו נוגעים אלינו, אנחנו רובם פה לא, אנחנו לא חקלאים, לא מתעסקים בדברים האלה, אז מה אצלנו קשור לגינה שלנו בבית? קשור אלינו כמה דברים. קשור אלינו בחודש אב. הרבה מגדלי ערבות, יש אנשים שמגדלים ערבות בבית שלהם, אז הפעולה שהם עושים בחודש אב, הם מקצצים את העץ עד הסוף, משקים אותו טוב, ואז הוא נותן הרבה ערבות לקראת סוכות. עוד פעולה, בן אדם עכשיו נמצא בבית, פתאום אחד הענפים מתחיל להפריע לרשות הרבים, מפריע למעבר, מותר לו לחתוך את זה, אסור לחתוך את זה. דשא, יש הרבה אנשים שיש להם דשא, המון שאלות יש בדשא. האם מותר לחתוך את הדשא? יש דשא צעיר, יש דשא שכבר זקן, יש דשא שגבוה, זה גם פעולה שנייה שנדון עליה בזאת השם. יש פירות שברגע שיש להם הרבה עלים, הפרי לא מקבל שמש. הפרי לא מקבל שמש, אז מלא הפרי מרכיב, או למשל גפן. הם מסירים כמה אשכולות של גפן, כדי שהאשכולות שכן יישארו, ייתנו פירות בצורה נכונה. אז בעזרת השם נתחיל קצת לדון, וגם בחורף, בעזרת השם יבוא החורף, שנה שעברה היה את השלט, והיה הרבה חוטי חשמל, אז העירייה הלכה וגזמה את העצים, כדי שלא יהיה תקוע בחוטי חשמל. מותר, אסור, יש פוסקים שרוצים להגיד שצריכים לגזום את זה רק בצורה שכבר כמעט אתה, ניכר שאתה כמעט הרסת את העץ. האם אנחנו צריכים להחמיר את זה, או שהעיקר הוא שיש לי מטרה נגדית, המטרה שלי היא לא בשביל העצים, העירייה לא מחפשת עצים, העירייה רק רוצה שחוטי חשמל לא יקרו, או שחס חלילה לאנשים לא ינזקו שוחד. אז אנחנו חוזרים עוד הפעם. היסוד הוא, בדאורייתא אין לנו מה לעשות. בדאורייתא אסור, לפי רוב הפוסקים, לא לפי שיטת רש"י, בדאורייתא אין לנו מה לעשות. אם האיסור הוא מצד דאורייתא, אנחנו בבעיה. לא יעזור לנו שאנחנו לא מתכוונים לגדל פירות, אנחנו מתכוונים רק לקיים את העץ, זה לא יעזור בדאורייתא. בדאורייתא מאוד קשה להקל בדברים האלה. בדרבנן, אליבא דאפוסקים שאומרים שהשמיטה בזמן הזה היא דרבנן. אליבא דאפוסקים, אני אומר כמה צירופים להבין למה זה דרבנן. שמיטה בזמן הזה דרבנן. שאר הפוסקים שאומרים שבכלל כל האיסור של זמירה הוא דווקא בגפן ולא בשאר אילנות. אז שתי הצירופים האלה, ועל ידי שינוי, שעוד מעט נראה שלא לעשות את זה במכונות המקוריות, אלא לעשות את זה קצת בשינוי, אז זה מוביל אותנו לכמה קולות, נתחיל אותם מאחד מאחד אחרי השני. קודם כל יש לנו כשצומחים ענפים ומפריעים למעבר הדרך וגוזם אותם. אז זה מותר. מותר. בן אדם עכשיו אומר, מתקשר, אומר, אנחנו עכשיו פה עוברים בבית הכנסת, היה להם הכנסת ספר תורה, סיפור שהיה לפני איזה שבועיים, התקשרו, כמו שהכנסה ספר תורה, אנשים רוצים לעבור, העצים גדלו, עד עכשיו סבלנו את זה. בסדר, אז הלכנו קצת בצד. מה, עכשיו הכנסה ספר תורה, כולם רוצים לעבור, מה נעשה? אתה צריך לדעת, ההלכה היא מאוד פשוטה בדבר הזה. מותר להם לחתוך את העצים, את מה שמפריע להם במעבר, מותר להם לחתוך. למה מותר להם לחתוך? בגלל שא' הם חותכים את זה, המטרה שלהם היא רק בשביל מעבר. לא היה להצמיח, אלא הם להפך, הם לא רוצים את זה כמעט. שתיים, ניכר שהם עושים את זה לא בשביל להצמיח. למה? אמרתי להם, תגזמו רק בצד שאתם עוברים. הצד השני ימשיך לגדול כרגיל. אז ניכר, ניכר שמה? שאתם עושים את זה רק בשביל מה? בשביל המעבר. אז זה באמת מותר. זה באמת מותר, אין שום מיסור. עוד דבר, יש לנו עוד יותר שיש לנו, יש לפעמים ענפים שקיבלו נגע. יש עצים מאוד רגישים. עצים שהם רגישים מאוד. אנו את העץ החרוב, אני הייתי כמה פעמים, שהוא מעלה ממש דבש ככה ליד הגזע שלו, ואז מגיעים תולעים, הוא מתחיל להטליע, והעץ כולו ילך. זה גם מותר. אז בכזה מקום מה הוא עושה? חותך את הענף הזה, איפה שיש את הנגע הזה, ועל ידי זה מה? הוא יכול באמת להסתדר, אין לו שום בעיה. זה מותר, לפי ההלכה. ולמה אני חוזר עוד פעם? בלי שזה ספק בכלל אם זה דאורייתא או דרבנן. ב', הוא עושה את זה מה? הוא עושה את זה, יש לו איזו מטרה, המטרה שלו היא רק שלא יהיה נזק. המטרה שלו לא בשביל שיגדלו פרחים. וכאן באמת צריכים לעשות לדעת בשינוי. זאת אומרת, כשבן אדם עושה כבר פעולה ישירה בעץ עצמו, אז כאן צריך לעשות יותר בשינוי. מה פעולה בשינוי? אם הכלי המיוחד שיש לזה, אני יודע, זה הקטר הגדול הזה, אז יעשה את זה בצורה אחרת קצת, על ידי שינוי. אם הוא יכול על ידי גוי, זה יותר טוב, אבל גם פה מביא בהלכה שהרבה דברים שהגויים לא יודעים לעשות. תיתן לו לעשות דברים, ואתה רוצה שיהיה שם דיוק מסוים, או דברים מסוימים שאתה רוצה לעשות על ידי יהודי, לא רוצה לעשות על ידי גוי, זה בסדר גמור. אמרנו, גם הדבר השני הוא גוזם מצד אחד. ברגע שהבן אדם גוזם מצד אחד, אז הרבה יותר כולה. בגלל שברגע שבן אדם הוא גוזם מצד אחד, אז ניכר, רואים לעין שבוודאי המטרה שלו היא לא בשביל, לא בשביל לכם לזה, לסדר את העץ, לא בשביל שהעץ מה ייתן את הפירות. ודבר החמישי שפה הוא מביא באמת בספר, הוא מביא את הנושא של השערה בחורף, שהדין הוא שלא צריכים לקצות את זה באופן שיהרוס את העץ, לא מחפשים פה להרוס את העצים, אבל משהו מגוזם את זה, הוא גוזם את זה בשביל מה? בשביל שלא יהיה נזקים של חשמל או דברים כאלה, זה ודאי שמותר. עכשיו, יש לנו עוד נושא שהוא קצת נושא קצת בעייתי יותר, לפני שאנחנו נעבור לדשא, שזה הנושא המציאותי, זה נושא שקשור גם לשנת השמיטה, ונושא שקשור גם לא לשנת השמיטה. הרבה פעמים אנשים אומרים, יש לנו עץ פרי בשדה, אנחנו רוצים לבנות, גם רוצה לבנות. אדם רוצה להגדיל את הבית שלו, רוצה את המקום, מה הדין מדינה דגמרה? יש פה גם צוואת רבי יהודה החסיד, ומה קורה? אנשים, יש אנשים שלא מפחדים מזה, יש אנשים לא רוצים לגעת בעץ פרי, אנחנו לא מפחדים שחס חלילה יש בזה הקפדות, מה? אז אתה נסדר את הנושא הזה. מדינת הגמרא צריך שיהיה ניכר, ושיהיה כוונתך ברורה לכל, שהכוונה שלך בזה שאתה מסלק את העץ פרי, כי אתה באמת לא רוצה את העץ פרי. דוגמה לדבר. התקשר אליי אדם לפני כמה שבועות, אומר לי שיש לו גינה, והוא רוצה לבנות, והוא קבלן, והוא רוצה לבנות, ויש לו שתי עצי פרי שמפרים לו. אז השאלה היה נשמע בסדר גמור. מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה לבנות, דירה, אתה רוצה להחיל את הבית שלך, לצורך מגורים, אז אתה לא עושה את זה סתם, אתה עושה את צורך מגורים, כולם יודעים למה אתה מוריד את העץ פרי, כי אתה רוצה את זה לצורך מגורים. בסדר גמור, מקסימום, נגיד לך, תגיד, תביא גוי, שהגוי יעשה את הדבר הזה, וזה הכל בסדר. אבל כששמעתי את השאלה קצת, היה נשמע שצריכים קצת לתחקר אותו יותר. מה השאלה שלו בסוף? אחרי שהוא קצת הסכים להתחיל להסביר מה בדיוק הנידון ומה המקרה אצלו, התברר שהוא בכלל רוצה לעשות שם גינה. הוא רוצה, במקום בגינה עכשיו, יש לו איזה עץ פרי גדול שמפריע לו, אז הוא רוצה לנטוע עצים קטנים יותר, ולעשות דשא ולעשות דברים אחרים. זה ודאי שאסור. כי היום הוא החליט שהוא רוצה לעשות עצים קטנים, מחר העצים יגדלו, זה מדינת, מה אין יותר לסלק עץ פרי? נכון שהוא קבלן, נכון שהוא זה, אבל לא המטרה שלו עכשיו לא לדיורים, המטרה שלו פה לא ימד, זה ודאי אסור. זאת אומרת, סלק עץ פרי, בן אדם שרוצה סלק עץ פרי, בלי סיבה אמיתית, בלי סיבה מסוימת, זה ודאי שאין יותר.
אם
הוא שותה
את זה במקום אחר, גם יהיה?
או, מה קורה אם הוא שותה את זה במקום אחר? היתר הזה ששותה במקום אחר יותר משתמשים, זה אם יש לו צורך. אם יש לו צורך באמת אמיתי, והוא לוקח את העץ פרי הזה ושותה אותו במקום אחר, זה יותר קל. עכשיו, פה בדיוק מגיע נושא של שמיטה. פה מגיע נושא של שמיטה. אדם ירצה עכשיו לקחת את העץ הזה, הוא יכול לנטוע אותו במקום אחר? ודאי שאסור לנטוע, אסור לנטוע את זה. איך יעתיק אותו?
להעתיק אותו, להציץ לו נכין.
בסדר גמור, אין בעיה. ולמר שרוצה לעשות, ולמר שרוצה לקחת עץ, לעשות אותו והציץ שלא נקו, ולשים אותו בתוך הדירה שלו, אין שום בעיה. זה ודאי נכון, זה הקדמה שבכלל צריכים להגיד אותה. אבל עץ גדול ודאי שהוא לא יכול, אדם לא יכול להכניס איזה עץ גדול לתוך הבית שלו. הציעו אותו מהבית אחרי כזה דבר.
כל האדמה אולי
כבר. אז עכשיו נדבר עם האדמה וכל זה, אבל רק בגלל שהזכירו פה את הנושא שבתוך הבית, צריכים לדעת. בתוך הבית, אני אגיד את הכי חומרה ואגיד את הכי כולה. הכי חומרה זה לא קומה ראשונה. ושהוא עושה את זה בתוך הבית בעציד שאינו נקוב, אני אומר את הכי חומרה, עציד שאינו נקוב, שם הוא יכול לעשות את כל הפעולות בשמיטה. ולמה? בגלל שהאיסור בשמיטה הוא לעבוד בקרקע, לעבוד באדמה. ברגע שהוא עושה עציץ בתוך הבית שלו, שהבית שלו הוא לא אדמה, יש מרצפה, רצפה היא חוצצת מהאדמה. הוא גם משתמש בעציץ שאינו נקוב. מה הכוונה עציץ שאינו נקוב? עציץ שאין לו חור למטה, אין איזה משהו שיכול לנוק מהאדמה, וזה בתוך הבית שלו שיש תקרה, מותר לו לעשות כל המלאכות בשמיטה. מותר לו לעשות כל המלאכות בשמיטה. אז צריך לזכור, אם יש לבדם הציץ, הציץ נמצא בתוך הבית, הבית מרוצה, יש תקרה למעלה, מותר להשקות פשיטה. להשקות תמיד מותר כמעט מה שצריך. עוד הפעם, כשאמרתי להשקות מותר, זה רק מה שצריך. עכשיו בעונה הזאת, אני לא מתערב, אני לא יודע את המציאות, החקלאים יודעים, אני חושב שבעונה הזאת אף אחד לא צריך להשקות. הציצים או דברים כאלה, אם הם נמצאים בחוץ. כי הגשם לבד מספיק, הלחות שיש באוויר מספיקה. אבל באמת, אם אדם נמצא, יש לו בגינה דברים, שאם הוא לא ישקע אותם, מתקלקלו, מותר להשקות אותם. השקיה מותר לשמיטה. ואחרי שמותר לו להשקות, אז הוא משקע רגיל. הוא לא צריך עכשיו לעמוד עם הבר הזה לחשוב, כן, זה מספיק, זה יותר, זה... אם אתה בגדר שמותר להשקות, מותר להשקות. בתוך הבית בוודאי שמותר להשקות. בתוך הבית בוודאי שמותר להשקות. עוד הפעם, אם זה עציץ בתוך בית, עם רצפה ותקרה, מה שאתה רוצה, אתה יכול לעשות. אין שום בעיה. עכשיו, את העץ הזה באמת, אם בן אדם ירצה לקחת אותו, לשים אותו בתוך הבית, זה פשיטה שמותר. אבל ההיתר פה שאמרו, אז זה צריכים לדעת מה הוא. יש אפשרות להעתיק את העץ, לקחת אותו, ולשים אותו בתוך מה? לשים אותו עם האדמה שלו, אבל איפה לשים אותו? אם היינו, נקרא אולי את ההלכה לפעמים, יש לכם פה, אני רק אקריא לכם את ההלכה פה, שהוא כותב על זה. מה זה? או, בעורלה זה גם נידון. פה הוא יכול להציל את עצמו מן העורלה, בגלל שהוא לוקח את זה עם הגוש. אם הוא לוקח את זה עם גוש אדמה, שהגוש הזה מחזיק 14 יום, אז אין שום בעיה, הוא יכול באמת, הוא יכול להשתמש בזה. אבל פה אנחנו רק נקרא את ההלכה הזאת שבאמת נוגעת לנושא הזה, ואני אקריא לכם, יש לכם את אותו ספר? זה הלכה.
יש לנו קיצור.
כן, אז למה קיצור זה נמצא?
זה
אני אגיד. פרק זין. נמצא את פרק זין. הנה. יש לנו בהלכת תתווה. יש לכם הלכת תתווה, פרק זין, הלכת תתווה.
מותר לעקוב.
כן, אז מי צריך לקרוא? מישהו?
חבר. מותר לעקוב בשביעי אילן פירות שצריך במקום האילן. אפשר להקל ולהעביר את האילן מעט מאחרו להציץ, כאשר הציץ עומד בבית. ולעשות אוהל במקום הנטייה החדשה, ואחר כך יעבירו את האילן. ואם מוכר את העץ לגמרי וזורקו, אין לעשות כהן גם בשאר שנים. ורק עצי פרי הסמוכים לדירת מגורים מותר לעוכרם לצורך הרחבת הדירה שהיא בחוקה לבני המשפחה המגורים בה. ואין בזה שום חשש סכנת כלל. ומיוד נכון, טוב, נכון לזכור גוי לעקירת האילנות. ומכל מקום לא מותר לעקור את האילן לצורך הרחבה בעלמה, או לנוי ביופי הדירה, ואפילו על ידי גוי.
אז כך. אז יצא כאן שכזה דבר. באמת ההיתר שלנו היחיד, ההיתר שלנו היחיד הוא לשים את זה או במצל מנותק, שזה דבר שנראה לי שכמעט ולא אפשרי באילנות, לעשות את זה ככה, לקחת, הרי המצל מנותק אתם עושים, תראו שיש בשוק כל מיני דברים שהם גידולים של מצל מנותק. יש שם היום כוסברה, כל מיני דברים כאלה שראיתי, חסה, שהם עושים את זה, איך הם עושים את זה? הם עושים משהו מאוד פשוט, הם לוקחים ניילון אטום מאוד, אטום לחלוטין, שהם שמים אותו בקרקע של, בקרקע של הרצפה של האדמה. עליו הם לוקחים עציצים שאינם נקובים, זאת אומרת לכורים, ועוד תוספת, גם סל חממה מלמעלה, זאת אומרת גם מכסה מלמעלה, וזה מותר. לכן פה, באילן הזה, הוא מציע פה הצעה רב, הוא מציע פה הצעה שאני לא יודע, עוד פעם, מי שיודע את הפרקטיקה יגיד אם זה מציאותי, אבל לקחת את האילן הזה, עם האדמה הזאת, על ידי גוי, זה היה בסדר, אין שום בעיה. אבל לקחת את זה, לשים את זה במצע מנותק או בתוך הבית, אני לא יודע אם בן אדם יכול לעשות את זה.
יש מצב, אני פשוט עם רפואה עושה את זה.
כן.
אז עוד פעם, בציב שהם בני 5-6, לצורך בינוי אני
יודע. כן, לצורך בינוי, כן.
5-6-7,
כשאתה נכנס ל-50 ליטר, להציצים של 50 ליטר,
זה מעשי
חלוטין. להכניס אותם בתוך הבית. ואפשר לעשות את זה... או לתוך המון, או לתוך המון, שוב. אבל זה רק 5 שנים, מציל מורמנים שרואים ברחוב. זה כבר לא שייך. טוב, אבל זה גם צריכים לדעת את הנושא הזה שמה, גם לצורך דיור, אפילו לצורך דיור, צריך לדעת, אפילו לצורך דיור זה גם לא פשוט. זאת אומרת, גם לצורך דיור, אם בן אדם צריך, אז מותר, אם בן אדם רוצה להרחיב עכשיו את הדירה שלו. מצומצם לו המקום, אבל הוא רוצה סתם לנוי. עכשיו, אנשים רוצים קצת יותר יפה, שיהיה להם איזה, אני יודע, יותר, יותר ראות טובה, יותר שיוכלו לראות את דברים.
רוצים לשנות.
או רוצים לשנות, אז זה בעיה. זה בעיה, זה אדם עושה לנוי. הוא היום מחליט שהוא רוצה שיהיה עץ תפוז, מחר הוא רוצה שיהיה עץ עץ אחר. זה בעיה, הוא לא יכול לשנות מה שהוא רוצה. זה עץ פרי. אז עוד פעם אני חוזר. מדינת הגמרא צריך שזה יהיה ניכר. אבל גם אחרי שזה ניכר, שאתה באמת רוצה להחליט את הדבר הזה, אבל יש צור מסוים. לכן על ידי גוי זה יותר קל, אבל גם על ידי גוי זה מותר דווקא אם הוא עושה את זה באמת לצורך אמיתי, אבל אם זה לא צורך אמיתי יהיה אסור.
הרב, להעביר את זה עם גוש למקום אחר, אפשר גם לצורך באלמה, סתם בשביל נוי וזהו, שביל זה אלה.
לא הייתי שקל בזה מפורש. תראה גם פה בהלכה, שהוא נותן את האפשרות בלעד דירה וכל זה, אז הוא כותב זה אם הם מעבירים את זה עם הגוש. נכון? תקרא אותם את הנקודה שהוא דיבר שם על זה. ככה משמע מדבריו.
הפעולה של העברה של העץ הזה היא בוודאי לא מצליחה אותו בשבועה אל שושה החודש של שנים, לקבל טראומה, לפה, ואת אחר כך מתכזה. אז אין פה ציבור אחר, כמו הרעה בעצמם.
כן, אבל אתה אחרי הכל שותל את זה, גם ששותלים דבר, ואחרי זה אתה לשתול דבר חדש בקרקע, זה אין שום יותר. אם זה יודע לדרך...
זה אותו העץ, זה לא חידוש, כי בעצם אותו
מקום. אז זה ממש, אתה הוצאת אותו ממקום חיותו ולהכניס אותו למקום חדש, כבר, זה פחות קל. עכשיו, באמת מה שרצינו לדבר בנקודה של דשא. דשא זה לא מופיע פה בסימן הזה, זה מגיע מופיע בסימנים אחרים, אבל קצת ניתן רקע מה קורה בדשא.
אז אני אשאל, האיסור זה עצם
העקירה? לא.
זה שאתה
משאיר את זה. במה? בשער שנים או בשמיטה? שער שנים זה אסור לך גם לעקור? וגם להשמיד את העץ, ודאי, להשמיד את העץ יותר. כן, 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 לעקור את העץ אסור. עכשיו, פה בנושא הזה של דשא, צריך לדעת. דשא יש לו כמה תהליכים. הם גם כותבים את זה על הסקית, שאם אדם קונה דשא, אז הם כותבים שם הוראות למשתמש. אם חס וחלילה, בן אדם לוקח דשא, מגדל אותו, לא מטפל בו בצורה נכונה, הוא ילך. אין מה לעשות. הדשא צריך לטפל איתו בצורה הנכונה. איך מטפלים בדשא? שזורים אותו, ושמים אותו, שטיח דשא, כל הדברים האלה, משקים אותו, הוא גודל, חייבים לכסח אותו בפעם הראשונה. אם לא מכסחים אותו בפעם הראשונה, הוא יהיה, יגדל, רק ממש ככה, דליל מאוד, והוא גם, אין לו שנים, הוא לא יחזיק מעמד. הכיסוח הראשון, שמתסחים את הדשא, מה שעושים עם הכסחת דשא, זה מפורש פעולה שהבן אדם מתערב בתוך הגידול של הדשא בשביל שזה יצמח. זאת אומרת, אם בן אדם אמר לך, אני לא רוצה בכלל, אני לא רוצה כלום, אני רק רוצה שהדשא לא יהיה גדול, זה לא נכון. אתה בפעולה הראשונה, בכיסוח הראשון של הדשא, מטרתך היא אך ורק בשביל שזה יגדל יותר טוב. אם אתה לא תכסח את זה פעם ראשונה ושנייה, זה לא יגדל בצורה טובה. אז כאן מגיע בן אדם, שתה לפני השמיטה, מיהר, אמר, נשתות את דשא לפני השמיטה, לא רוצה לשתול בשמיטה. יש הרבה הכנות שבאמת אנשים עשו, מי שהחכם עשה את כל ההכנות לפני השמיטה, את הגיזום הנכון, את כל הדברים האלה. אז הוא באמת שתל את הדשא לפני השמיטה, אבל הוא רוצה עכשיו לקסח את הדשא. פה יהיה לו בעיה, פה יהיה אסור. פה יהיה אסור לקסח את הדשא. למה? כי אתה מקסח את הדשא בשביל להתערב פעולה ישירה. זה כמו שאתה קוצר ענף, מה שהתחלנו את השיעור, אתה קוצר ענף בשביל לגדל עוד ענף, בשביל לגדל עוד פירות. זה פעולה ישירה, זה יהיה אסור. זה יהיה אסור. אז אכן, במצב כזה, אם הוא עושה את זה בשביל מטרה לגדל, בוודאי שיעשו. הבעיה הגדולה, שהתקשר לה אחד ממושב, ובאמת היה שאלה מאוד סותרת אחת השנייה, לא יודעת מה לעשות. הוא מצד אחד שתל את הדשא לפני ראש השנה. מצד שני הוא אומר לי שיש לו דשא גדול, יש לו דשא גדול, והדשא עכשיו הוא מפחד, הוא אומר, הוא מצא נחש, לא עכשיו זה, זה חודש וחצי, היה לי פלא, אני חשבתי שבחור לכל הנחשים, הוא אומר, אצלם שם יש נחשים וכמויות. זאת אומרת, מצאתי נחש. מה הנחש? ברגע שגודל דשא בגובה גבוה, וקצת מתחיל לסבים וקוצים וכל הדברים האלה, זה סכנת נפשות. יש פה סכנה, הוא צודק, יש פה סכנה. אבל אמרתי לו מצד שני, אבל מה, אתה עכשיו שאתה גוזר את זה, אתה גוזר את זה בשביל מה? בשביל שיתחזק הדשא. אז יש לנו פה את תרתי דסתרי. מצד אחד כוונה לגדל את הדשא. מצד שני כוונה מה, להסיר מעליו מזיקים, את הנחשים או את כל הדברים האלה. מה אני אעשה בכזה מצב? מה שהייתי נבוך, לא יודע מה לעשות. אז אמרתי כזה דבר. לעשות את זה במקסחת דשא, זאת אומרת, לעשות את זה ממש ב... מכונה, מקורית, זה ראיתי גם שהפוסקים כותבים, שזה לא כדאי.
זה לא מעט עין.
לפני המריטיים. אני אומר, קודם כל, אתה עושה ממש פעולה, כן, בדיוק שהמריטיים פה היא הנקודה החשובה. זאת אומרת, שאתה עושה את זה במפסח הדשא, באופן אחיד, על כל הדשא זה ודאי עושה. כי פה, אתה לא יכול להגיד לי, בילה נחשים אתה מביא מפסח הדשא. לא יכול להגיד לי, בילה נחשים אתה מיישר אותו בצורה ישרה. לא שיש לי בעיה עם נוי. נוי מותר בשמיטה. הנוי של הדשא מותר. כאגב, במה מוסגר? יש לבן אדם עכשיו גינה דשא. יש לו בינה של דשא. הדשא כבר ישן, זקן. הוא רוצה לעשות את זה בצורות, הוא רוצה ליישר את זה ישר מותר. כן, אחרי זה מותר. זה אין בעיה. הוא עושה את זה רק לנוי. זה לא בשביל שיגדל, זה כבר דשא זקן. אין שום בעיה. אמנם יש פסקים שקצת יותר חמור בזה. בוא, יצחק כותב שזה בסדר. יכול לקחת את הדשא ולחתוך אותו בצורה ישרה, זה בסדר גמור. אבל כאן, במקרה שאנחנו כאן בגיזום הראשון, שהגיזום הראשון הוא מפורש פעולה ישירה בשביל הדשא, כאן זה יותר בעיה. כאן זה כבר בעיה. אז אמרתי לו ככה שיעשה. אמרתי לו, קודם כל תעשה את זה נקודתי. זאת אומרת, איפה שיש שאלים מודלים, תחתוך אותם. תשתדל, אם זה אפשרי, אומר לי שזה לא כל כך אפשרי, לא להשתמש במכונה שלה, תסוח דשא. אבל אומר לי, זה לא שייך, אני לא יכול לעבור ככה, אחד אחד, לעשות את זה, שטח גדול. אז אמרתי, גם אם אתה עושה, וזה ראיתי באמת שגם פה מביא את הצירוף הזה, גם אם אתה באמת משתמש במכונה דשא, אתה משתמש במכונה דשא, אבל תעשה חלק כן, חלק לא, פה קצת יותר, פה קצת פחות. זאת אומרת, יש את הנושא של הניכר, יש את הנושא של מראית עין. ברגע שמגיע לבן אדם, רואים שהיום הוא שתל את הדשא, עכשיו הוא קוצר אותו, אז גם אתה עושה פעולה, אמנם הפעולה שלך היא לא פעולה בשביל להגדיל, אלא פעולה שלך היא רק למנוע נזק, הנחשים, אני יודע שיש שם כל מיני קוצים שגודלים, כל הדברים האלה, אז זה באמת הדין הוא שיהיה מותר. עוד דבר שצריך לדעת, שבדשא אין בו קדושת שביעית. דשא אין בו קדושת שביעית. מה נפקא מינה יש בו קדושת שביעית או אין קדושת שביעית? קדושת שביעית זה גם עצור לי, למשל יש אילן. בן אדם עכשיו רוצה לקחת מהאילן, אילן פירות, רוצה לקחת, הוא רוצה לעשות קומזיץ. הוא עכשיו נמצא בתוך, אני יודע, נמצא בפארק, הוא מגיע רואה עץ. העץ הזה הוא עץ מאכל. אני לא מדבר על הנקודה הזאת בכלל, אם אפשר לקחת עץ מאכל ולעשות ממנו מנגל, זה לא נראה לי צור. לא מדבר על הנקודה הזאת. השאלה פה מלכות שמיטה, אם יש לו בעיה בדבר או לא. אתה צריך לדעת שיש לו בעיה של מלכות שמיטה. כי עכשיו יש קדושת שביעית, קדושת שביעית היא צריכה להיות, הדבר צריך להיות ברמה המתאימה לו. שיש פרי שגודל על אילן, הוא לא מיועד בשביל עצים לקומזיץ, או למנגל, או מה שרוצה לעשות לדבר הזה. זה ודאי שאסור. אז אחרי כזה מקום יהיה אסור לו לחתוך את זה. אבל דשא למשל. דשא. הוא רוצה שהילדים שלו ירוצו על הדשא. אז מה? דברים של שמיטה, ודאי שאסור, אתה הורס אותו. אבל פה היות של הדשא, זה אין לו שום קדושת שביעית. דבר שאין בו קדושת שביעית, אין לנו איסור. לכן, יכול, בגמרא כתוב, בהלכה כתוב, שיכול להביא את הבהמה שלו שתלך על הדשא. זה לא פרקטי. מה שאצלנו, לנו, נוגע לנו במציאות היום, שמותר לשחק על הדשא, מותר לרוץ על הדשא, אין שום איסור, ולמה בגלל שאין זה קדושת שביעית? דבר שני, נוי מותר בדשא. אדם שרוצה, אני לא מדבר על דשא צעיר, דשא מבוגר, זאת אומרת, דשא כבר קצרו אותו שלוש ארבע פעמים, מותר לעשות אותו לנוי, רוצה לחתוך אותו בצורה יפה, כניסה לבית הכנסת, כל הדברים האלה, באמת שמותר לעשות לבן אדם בדשא, אין שום בעיה. וגם כמובן את הנושא של הנחשים, או דברים כאלה שהוא רוצה, זה ודאי שאין איסור. זה בנקודה עכשיו שדיברנו זה על הדשא, וכמובן גם זה אותו דבר נזכיר, שאם זה בתוך הבית, דברים שבתוך הבית, אין שום איסור, וקצת נמגע בנקודה שיש הציץ נקוב, והציץ אינו נקוב. הציץ נקוב, זה כמו שאמרנו, זה שיש לו פתח, פסקים כותבים שאפילו פתח של סנטימטר, זאת אומרת, הפתח ממש ממנו יוצא המים, כשאתה שופך מים בתוך הציץ, אז יש את ה... ניקוז הזה שמנו יוצא, זה כבר נקרא הציץ נקוב. איפה הנפקא מינה? אם זה בתוך הבית, לרוב הפוסקים זה לא בעיה, כי יש רצפה. פה מתחיל הבעיה שיש הרבה פעמים בעדן החלון. אדם שם הציץ בעדן החלון. עדן החלון, חלק מהעלים בו יוצאים החוצה. כשעלים יוצאים החוצה, הם יוצאים מתחת לכיפת השמיים, הם גם יוצאים על הקרקע. זה כבר אסור. זה כבר אסור. מה שמותר לעשות הציץ בתוך הבית, צריך לדעת, זה רק ממש בתוך הבית. לפתוח את החלון מותר. זה גם כתבה פוסקים, יש כאלה שרצו להגיד, שלכאורה ברגע שאני פותח את החלון, אז זה מקבל אוויר, מקבל שמש, אז השמש הזאת גורמת מה שיגדל יותר העתיק, אז נגיד שזה יהיה אסור, לא, זה לא אסור. לפי ההלכה זה מותר, ולמה? כי זה גודל במקום של היתר, ברגע שזה גודל במקום של היתר, אין שום בעיה. מה שאין כן, אם אתה שם את זה על עדן החלון, ובין עדן החלון יש לך את, את הצמחים שיוצאים, אז זה באמת אסור, זה אסור לעשות.
אבל באילן
מה זה?
באילן. כן. אסור הפרי עצמו, לא
הפוש אסור אחרי הצום.
אני יכול לצאת להתאים אלה למה זה עוד, איך הולך ככה?
אין בעיה. אבל אני דיברתי על עץ, יש עליו, עליו יש פירות כבר.
לא,
לא. אם אין זה היה זה בסדר, עוד פעם, גם פה, גם פה אתה צריך... אם זה אדם נתן פירות, זה מותר, אתה צודק. אם זה אדם נתן פירות, אתה צודק שזה מותר, כתוב בהלכה. זאת אומרת, אם זה לא יגיע אפילו לעונת המעשרות, או משהו כזה, שזה עדיין לא אפילו אין שם את הפרח, או דברים כאלה, או אפילו קצת, זה באמת מותר. זה באמת מותר, זה מותר לפי הלכה. אבל נחזור עוד פעם לדין הזה של הציץ שאמרנו. הציץ בחלון, צריך לדעת, אסור. הציץ לתוך הבית, באמת הדין הוא שמה שזה מותר. אין שום מה, בציצים לתוך הבית, מותר, מותר להשקות אותם. השקעה בחוץ, כמו שאמרנו, השקעה בחוץ, זה דווקא בכמות מים. אם צריך אותה, אם עכשיו זה עונה שלא צריך אותה, אז באמת אין יותר להשקות. ובנושא של הבית, יש לנו עוד נקודה שרציתי להגיד, זה גידולי מים. גידולי מים יש גם פטריות. פטריות, אמרו לי שיש חסה שגודל את המים, אני לא שמע. יש כזה דבר, אתם לא יודעים. חסה שמגדלים אותה במים. תמיד על הברכה. מה זה? כן. אז מה שגודל גידולי מים זה ניסו בשמיטה. בשמיטה. מה? כן, אני אומר אם זה יחסה גדולה מים. יש הכל, כן. לא, אני אומר, לא בסדר. אני אומר שהחסה הזאת באמת שגדל... אני לא יודע אם יש חסה, אם יש חסה שגדל את המים. פטריות יש, פטריות עושים על מים. אני יודע, פטריות ממש מגדים אותם על מים. אז כזה דבר גם אין איסור. אין איסור שמיטה בגדולי מים. גדולי מים, כל מה שאסור, זה דווקא בדבר שזורים אותו באדמה, דווקא בדבר שגודל באדמה. אבל, ומים, ראיתי גם שאפילו אפשר להוסיף חומרים, הרי איך זה גודל בתוך המים? כך הדבר, שים אותו בתוך מים, הוא לא יגדל. למה שמה זה גודל? בגלל שיש התרבות, הם שמים כל מיני כימיקלים שהם היו מיועדים, שהם לוקחים אותם מן הקרקע, מן האדמה, את אותו כימיקלים שהאדמה מפרישה, את אותו דברים מה הם שמים להם בתוך המים, והמים גורמים שמה שזה יגדל. אז עוד הפעם, זה לא איסור. מה שעשו, מה שעשרה לנו תורה, תורה עשרה מה שגודל בקרקע. מה שלא גודל בקרקע, אין לנו, אין איסור, מותר לעשות.
גינה בבית, אתה להשקות את זה?
או, אז אמרנו, גינה בבית, אם יש לך למשל דברים, שאם אתה לא תשקע אותם, הם לא יפסיקים. יש כזה דבר, עכשיו אני לא יודע, בעונה הזאת, אני לא יודע, משקיעים בעונה הזאת עם מים?
כן, אם אין גשם שצריכים להשקות את החיים.
ואם לא, מה קורה? זה נובל.
כן.
אז זה מותר.
דבר האבד.
זה מותר, זה עובד שמותר.
זה נקרא דבר האבד?
כן, סוג של דבר האבד. עקרון אנחנו משתמשים בהגדרה הזאת של דבר האבד בכל המועד, וכל הדברים האלה, חוץ ממכם בהלכות אבלות, אבל גם פה, כן, גם פה, דבר שאתה עושה אותו, השקיה, שהיא רק, שהיא לצורך, הוא מותר. אבל לא כמו שאלה שחושבים שאם אתה עושה דבר על ידי פעולה חשמלית, הכל מותר. זה לא נכון. זאת אומרת, היום הכל חשמלי. היום הזריעה גם יכולה להיות חשמלית. הכל להיות חשמלי. מה שחשמלי הוא לא יותר בשמיטה. צריך לדעת. מה שחשמלי הוא לא יותר בשמיטה. זאת אומרת, יבוא בן אדם מגיד, אני אעשה ממטרות שיעבדו לפי שעון מכני, והם ידלקו מתי שאני רוצה. זה לא נכון. הדבר שחשמלי הוא לא יותר. היתר הוא פה בהשקעה, היתר הוא בהשקעה, בגלל שזה מסוג הדברים. זה בגלל שזה מסוג הדברים שאתה עושה אותם רק כדי לקיים, שאם לא זה הכל עם בבא, זה לא באמת מותר. בגינה הבית זה מותר. גם בגינה הבית מגודלים קוצים ויש סכנה יחס חלילה שיש יבואו מזיקים, דבר שקורה. אם גודל כל מיני דברים של פרא שגודלים, אז זה קורה לכל המזיקים, אז כזה מקום מותר. זאת אומרת, בגינה הבית, כל מי שיש לו בגינה הבית, באמת כדאי שיקח ספר או משהו כזה, יקרא קצת מה מותר, מה עצור, כי יש דברים שמותרים, אבל יש דברים שבאמת צריכים להיזהר בהם. אז אני אומר, מצוות שמיטה זה פעם בשבע שנים זוכים לדבר הזה. לא דבר שנזכים עליו כל הזמן. וברוך השם, נזכות באמת לעשות מה שצריך לעשות בשמיטה. גם הקנייה של פירות וירקות, אני לא נכנס לסוג הזה, מה יותר מכלל, לא זה, אבל כל הנקודה הזה שהוא בפני עצמו צריך להיות. אבל צריך לדעת שבנושא של השמיטה צריך הרבה רחמי מהשמיים, איפה שקונים, כל אחד שיקנה אצל מישהו שהוא מכיר אותו, שהוא קצת יודע שהוא בסדר, כי התרמית שקורית בשנת השמיטה היא לא קטנה. לא נגיד שהכל לא טוב, אבל יש, צריך להיזהר. אז אם כל שנה הוא היה קונה, אצל בן אדם שהוא סומך עליו, שימשיך לקנות אצל בן אדם שהוא סומך עליו. אבל יש מקום להיעדר בשנת השמיטה, כי האפשרות שלהם, למשל, לא דיברנו בכלל על נושא של ספיחים, שעכשיו כאגם נכנסים לשוק. עכשיו זה התקופה שכבר אפילו יש ירקות שמתחיל ספיחים. יש רשימה, יש דף של זה. עכשיו, ממש לפני 10 ימים, אני לא טועה, התחילו להיכנס. דברים מסוימים ששתלו אותם בשנת השמיטה, והם גודלים עכשיו בשנת השמיטה, וכבר אפשר לכתוב אותם. עד עכשיו זה לא היה. מעכשיו צריך לדעת שבן אדם הולך לירקות, הוא גם צריך להיזהר. גם בירקות עכשיו צריכים להיזהר. יש רשימה. יש רשימה, היא נפקא מינה יותר בפירות, בפירות, פירות עדיין אין כלום. פירות עדיין אין שום יבוא חדש. בירקות, יש, ירקות עכשיו כבר נכנס. מה?
למה לקנות כל פעם מקום אחר? אם אתה יכול למקום אחר, זה רק מוצרים פה, נגמר?
כל אחד עכשיו, אתה יודע, אתה נגיד לבן אדם, כן, אבל עוד פעם, העדיפות היא יותר מהכל לקנות את זה בן אדם שאתה מכיר, שאתה סומך עליו. כי אין מה לעשות, זה נורא. אני לא רוצה להגיד סיפורים, כי זה, אבל...
אין לזה סוף.
אין לזה סוף, אבל ירקן אומר לך בשוק, אומר לך, תשמע, נגמר פה הסחורה, היא אף פעם לא נגמרת, בלשון עדינה. אז יש שכנים, יש כל מיני ידיים שוברות. אז אם אתה קונה את זה בן אדם שאתה יודע, אז אתה אחרי פעם בשבע שנים, קונה את זה בן אדם שאתה יודע, בהחשב שאתה רגוע עליו, ואתה יודע, אז באמת, בעזרת השם, נזכה שלא זה, כי עכשיו, גם הפירות למשל, פירות צריכים לדעת, כולם, עד עכשיו, כולם שישית. נפקא מינה, אם למשל בן אדם אומר לך, הנה, אני עכשיו מביא לך פירות, גדלו אצלי בשדה, הפירות האלה צריכים מעשרות של איזה שנה? מעשרות של שנה שישית. לא עכשיו. בשביעית, בכלל מחלוקת גדולה. למשל החזון איש אומר, אין מעשרות בשמיטה. למה אין מעשרות בשמיטה? הוא אומר, השדה מופקרת מאליה, בהפקר אין מעשרות. בשיטה החזון איש. אנחנו להלכה לומדים, פוסקים, שבפירות של שמיטה, כן מעשרים אותה, אבל בלי ברכה. בלי ברכה, לא נשים אותה לברכה. אבל צריך לדעת, ואין אף כמעט. אז אני אומר, פירות, עדיין אין בעיה. מה בואו שם בעיה? צריך לקרוא בקשרות, הכל וזה, אבל עדיין אין דברים חדשים. הראשונים שהתחילו, בעיקרון זה בטום משבט, יש כאלה שקצת לפני. יש כאלה שקצת לפני. אבל בירקות, והשבוע כבר התחיל. אם נותן לשבוע שעבר, תחילת השבוע, התחילו כבר כמה ירקות להיכנס לשוק, שמפו שיכנס לשוק, לא במקומות שלי מהשגחה, שהם כבר ספיחים. וזה... אז שנזכה בזאת השם, שבזכות שנת השמיטה, שנשמור על הארץ, בארץ ישראל בקדושתה, שנזכה שבאמת הארץ תהיה שלנו, ושנזכה שיבוא משיח צדקנו בזאת השם.